השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו בעיצומו של המרדף אחרי הבהמות. נזכיר רק שבשיעור הקודם למדנו, קראנו איך בין המלך ובין השפחה מתקדמים לקראת המקום שלהם האמיתי, כל אחד ליעודו האמיתי דרך הטעויות ודרך המרדפים ודרך כל מה שעובר עליהם. ועסקנו ברדיפה אחרי הבהמות, שבין המלך האמיתי שנדמה לבין שפחה רודף אחרי שתי הבהמות שנפדו לו, ומאידך בין המלך המדומה שבין השפחה באמת רודף אחרי סוס שעבד. שניהם ביחד עומד נראה ייפגשו, ונמצאים בתוך יער. היער זה המקום שבו מתחיל בין המלך האמיתי למצוא את התפקיד האמיתי שלו, את המיקום האמיתי שלו, וזה מתחיל בזה שהוא רודף ורודף ובורח, בעצם בורח ורודף. נקרא קצת בפנים. בתוך כדי מנוסה הלך ורדף אחרי הבהמות והם בורחים, בתוך כך נעשה לילה. קראנו שהוא עלה על אילן והוא שמע את הקול של החיות שואגים כדרכם. בבוקר הוא הסתכל והוא רואה את הבהמות מתחת לעץ. דיברנו גם על זה שתמיד כל בוקר מתחדש הדמיון, והוא יורד והוא רודף אחריהם והוא לא משיג אותם אף פעם. ואז שוב נעשה לילה ושמע קול נעמת החיות ונתיירה מאוד. ויער וינה עומד שם אילן גדול מאוד מאוד, ועלה על אותו אילן. בבוא על האילן ויער וינה שוכב שם בן אדם ונתיירה, פחד, אך אף על פי כן היה לו נחמה, מאחר שמצא כאן בן אדם. ושאלו זה את זה, מי אתה בן אדם? מי אתה בן אדם? מאין באת לכאן? ולא היה רצונו לספר לו מה שעבר עליו, והשיב לו על ידי הבהמות, שהייתי רואה בהמות וטעו שתי בהמות לכאן, ועל ידי זה באתי לכאן כמה. ושאלו את האדם שמצא שם על האילן, מאין באת אתה לכאן? השיב לו, אני באתי לכאן על ידי הסוס, שהייתי רוכב על סוס, למדתי לפוש, והלך הסוס וטעה בתוך היער, והייתי רודף אחריו ותפסו, והוא ברח יותר, עד שבאתי לכאן. והתחברו שם יחד, שיהיה להם צוות אחד. ודיברו ביניהם שאפילו כשיבואו ליישוב, יהיו גם כן ביחד בצוות אחד. ולנו שם שניהם, ושמעו כל נעמת החיות שהומים ושואגים מאוד. לפנות בוקר, שמע כל חוכה, צחוק, גדולה מאוד מאוד על פני כל היער, שהייתה מתפשטת כל החוכה על פני כל היער, כי הייתה חוכה גדולה מאוד מאוד, עד שהיה אילן מזדעזע ומתנענע מן הכל, והוא נתבעל ונתפחד מאוד מאוד. ואמר לו השני, כלומר האדם שמצא לעץ, שוב אין אני מתפחד כלל מזה, כי כבר אני אילן כאן איזה כמה לילות, וכל לילה סמוך על היום נשמע כל חוכה כזה הזה, עד שכל האילנות רועשים מזדעזעים, ונתבעל מאוד. ואמר לחברו, הדבר נראה שזה מקום הידועים, כלומר השדים, כי ביישוב לא נשמע כל חוכה כזה, אף פעם לא שם כזה סוג של צחוק, כי מי שמע כל חוכה על כל העולם. ואחר כך נעשה תקף יום, והסתכלו והירו בינה בהמות של זה עומדים, וגם הסוס של זה עומד, ירדו, התחיל לרדוף, זה אחרי הבהמות וזה אחרי הסוס, חוזרים למרדף, והבהמות היו בורחים לאלן יותר, והוא רודף וכו'. טוב, אנחנו נמצאים שוב פעם אותו סיפור, אותו סרט, שתמיד הבהמות בורחים ורודפים ולא מוצאים אותם. אבל יש פה נושא מעניין שנכנס לנו לתוך הסיפור, החוכה. אבל לפני כן הוא מוצא בן אדם. אנחנו יכולים להבין לבד שאדם שנמצא ביער לבד, נמצא לבדו ביער, מן הסתם כשהוא יפגוש אדם, טבעי שהוא יפחד מי זה בן אדם הזה, וגם טבעי שמתי שבכל אופן, כמו שרבי נחמן כותב, הוא ייהנה, אומר טוב, לפחות יש פה בן אדם, זה נחמה פורטה שיש עוד מישהו איתי בצרה. אנחנו יודעים בהמשך נראה שאותו אדם זה היה בן השפחה, זה שתפס את המלכות, וככה פתאום הם נפגשים באופן כזה מפתיע, כשכל אחד נמצא מחוץ לעניין שלו, בן השפחה נמצא במסע שלו ובן המלך גם הוא נמצא בתוך המסע שלו. שניהם נפגשים תוך כדי מרדף אחרי בהמות ואחרי סוס, והם לא יודעים עדיין, זה רק יתברר בהמשך מה זהותו של כל אחד, אבל כבר מתחיל תיקון, כבר נפתח פה הדרך שבן, אמרנו שבוע שעבר, הדרך היחידה שבן השפחה יצליח, בן המלך יקנה את מקומו מחדש, זה שיתפוס את בן השפחה ויקנה אותו לעבד. לפני שיקנה אותו לעבד, אין פתרון לבלגן הזה, כיוון שכבר ראינו שתמיד אי אפשר לספר שהתחלפו, וגם תספר זה לא יעזור כלום, ואי אפשר לשתוק, זה דילמה כזאת. רק מתי שבן המלך יקנה את בן השפחה לעבד. בלילה יש תמיד פחד, גם בלילה קודם, גם בלילה הזה. אבל פה נוסף משהו חדש, נוסף גם חוכה לפנות בוקר. אז דבר ראשון, בוא נראה את ההבדל בין בהמות לבין סוס. הרי בין השפחה רודף אחרי סוס, ובין המלך האמיתי רודף אחרי זוג בהמות. הזכרנו שבוע שעבר שהבהמות, המשמעות שלהם זה, כמו שאמרנו, יש שני בבית המקדש שקריבו בוקר וערב, שני כבשים, כבש בבוקר, כבש בערב, נקראים קורבן התמיד, שזה מה שהחזיק איתם ישראל וגרם לכך שהחורבן התמהמה. כשהבהמות האלה הפסיקו להקריב אותם, גם הגיע מהר מאוד הנפילה של ירושלים. הבהמות הן מבטאות שני בחינות שיש בה בהמיות של העולם. יש שתי בהמות, בהמה אחת מדברת על חסדים, מבטא חסדים, ואחת את הגבורות. שתי הצדדים של העולם, שאחד זה חסדים, אחד גבורות, צד ימין, צד שמאל, שלילי וחיובי. בעולם יש שני סוגים של התמודדויות. יש התמודדויות שהן פחדים, ויש אהבות. זה נקרא חסד נפול, זה נקרא יראה נפולה. והכל בסופו של דבר מתנקז ומתחלק לשתי הקטגוריות האלה. יש קטגוריה אחת שנקראת פחדים, ואחת נקראת אהבות. ביניהם כל שאר המידות, כל מה שקורה לאדם, מתחלק בין ימין ושמאל. ותמיד אדם רודף אחרי שתי בהמות, או שהוא רודף אחרי פחדים, או אחרי אהבות שנאבדות לו. ותמיד זה ככה. הבהמות האלה הם כל בוקר עומדות מתחת לעץ, ואתה חושב שהם תתפוס אותם, וזה אומר, או שהם אני אתגבר על הפחד הזה, או שהם אני אתגבר על אני אשיג את האהבה הזאת, ותמיד הן בורחות להלן יותר ויותר, ואיכשהו זה מתחמק לגמר היום, ואדם נשאר עם הצורך לתקן את הפחד הזה שעדיין לא תוקן. מעניין שגם מי שקצת מבין אומר שפחד, כל מקום שיש שליטה, יש שתי דרכים להשליט, להשליט מרות. יש בדרך של הפחדה, ויש בדרך שאדם ממש מושל, מחמת שהוא דווקא נותן מעניק ביטחון. כל מקום שאדם שולט דרך הפחדה, ויש איזה בוס שהוא מאיים והוא מלחיץ, אז בתוכו אתה כבר יודע מסתתר פחד. אדם שמשתמש בכוח של הפחדה, זה אומר שהוא עצמו מפחד. והדרך שלו להתמודד עם הפחד זה להפחיד מישהו אחר, ובכך לקנות ביטחון, מדומה. לקנות ביטחון כיוון שאני שולט. וגם הצורה שאדם מתמודד בעולם עם פחדים, זה באותה צורה, הוא רודף אחרי הבהמה של הפחד. הוא לא מחפש דרך אחרת להתגבר על הפחד, אלא הוא מתגבר על הפחד באמצעות הפחדה. אם הוא מפחד, אז הוא מפחיד מישהו שהוא יכול להפחיד אותו, כיוון שהוא פוחד משהו יותר גדול ממנו. הדרך האמיתית להתגבר על פחד זה על ידי להמיר פחד בפחד אמיתי. כי הפחד המדומה זה הפחד של העולם הזה. פחד אמיתי זה יראת השם, זה שאתה יודע שיש שלטון שבאמת שולט על הכל, והוא באמת הסיבה היחידה שיש להתיירא, בית החיובי של פחד ממנה. כשאתה יודע שיש רק מוקד, מקור שליטה אחד בלבד, אז ממילא כבר לא, אין לך סיבה ואין לך מקום לפחוד, להתפחד ממשהו אחר. כיוון שכל העולם שסביבנו מתפחד מאותו מקור אחד של פחד. לכן צדיקים אומרים, יש לך אפשרות או לפחד מהמון דברים, מהמון מקרים שיכולים לקרות. יש המון דברים שיכולים לקרות לאדם. אדם יכול לקרות לו כל מיני חלילה וחס, כל מיני מקרים קשים וכל מיני סכנות והפסדים. וכשאדם מפחד מכל הדברים האלה, אז נמצא תמיד בנקודה של התחמקות ממה שבעצם הוא מפחד. הוא אומר, אני לא מפחד, ומנסה להראות שהוא לא מפחד בכך שמפחיד מישהו אחר. הדרך היחידה להתמודד זה בשעה שאתה למד להמיר את כל הפחדים בפחד אחד. במקום לפחד מכל כך הרבה גורמים, אתה מפחד מגורם אחד בלבד שהוא מקור כל הכוחות והיכולות. עכשיו, אותו דבר גם באהבות, שזה נקרא חסד. אדם שאוהב הרבה דברים, הוא תמיד נמצא מרדף להשיג דברים שהוא לא יכול להשיג. ותמיד הוא רק מנסה להשיג את זה, וכשהוא משיג את צד ימין, נבד לו צד שמאל, כמו שמוכר. ואם אדם לא מחפש את הדבר שמכיל את כל כוחות האהבה, את כל כוחות החסד, שזה הבורא יתברך, שזה האינסוף ברוך הוא, אז תמיד הוא נמצא במרדף להשיג דברים, להשיג דברים, ותמיד זה יחשב מתחמק ממנו. הסוס שונה מהבהמות. הבהמות הם תיקון. כמו שאנחנו יודעים שבהמה, במיוחד בהמה טהורה, אפשר לשחוט אותה ולאכול אותה, אפשר להעלות אותה. בהמה זה דבר שמכיל, הוא אמרנו פעם שעברה שבהמה, גם הראשי תיבות של זה, זה בירור הניצוצות, לא זוכר כבר את המשך שאמרנו פעם שעברה, אבל מתוך הקליפות, מתוך הקליפות. בירור ניצוצות מתוך הקליפות. בהמה זה אומר בירור ניצוצות, זה בהמה. סוס שונה בבהמה. כתוב בפסוק, אנחנו מכירים, ואז ישיר, סוס ורוחבו רמה בים, סוס פרעה. יש מושג סוס פרו, פרו הרמתה שם ישראל בערך במצרים, הוא רכב על סוס, הסוס שלו היה סתם, היה לו כל מיני דרכים לפי כל מיני חוכמות לרתום את הסוסים למרכבות, והוא שלח אותם בשלשות כאלה, שלשות, שהוא היה גורם לסוס, לסוס לנקבות שבסוסים להיות מקדימה, ולסוסים הזכרים להיות מאחורה, ככה הם רדפו אחרי הנקבות, והם, ומתי שהם הגיעו לשלב שבו הם צריכים להסתער, אז הוא ימיר ושם את הזכרים לפניכם את הנקבות מאחור. אז הסוס הזה, זה תמיד מושג של דבר מאוד מאוד גשמי, ולא כמו הבהמות שהוא דבר יותר רוחני. הבהמות הם כמו הם דבר שניקן ניצוצות, דבר שאתה, שיש צורך לברר אותו. סוס זה חומריות. תמיד הסוס בפסוקים, הוא מופיע בצורה של ביטוי חומריות מאוד מאוד חזק. בן המלך רודף אחרי בהמות. הוא באמת רודף אחרי בהמות, אבל זה רודף אחרי תיקון. בן השפחה רודף אחרי סוס, שזה חומריות, שליטה. ומאוד מעניין לראות שהרי ידוע שההתמודדות הגבוהה בעולם, הקבועה תמיד היא בין הסוס ורוחבו. מי רוכב? מי מועדף על פני מי? האם הרוכב קודם לסוס או הסוס לרוכב? אז מעניין שמדובר בפסוק על פרו, כתוב סוס פרו. הסוס קודם לפרו. וגם כתוב בהמשך שסוס ורוחבו רמה בים. שמתי שהים חזר על ראש מצרים כתוב שאת הסוס ואת הרוכב, לא כתוב רוכב וסוסו, אלא סוס ורוכבו, כי המצרים כל כך העלו את מקישטות הסוסים, הרי בהמון זהב, ככה עלה מישראל המון, שמתי שהים פלט את הגופות של מצרים ושל הסוסים, אז היה המון עשירות. כיוון שאלה כבר היו, כמו שכתוב בפסוק, אל תתעלל חוגר כמפתח, שמי שחוגר את כלי הקרב, אל תתעלל, עדיין לא חזר, אתה מפתח זה שפורק כבר את השכפץ, זה כבר מתפרק בכל הנשק, הוא כבר חזר הבית אחרי ניצחון. אומר הפסוק, אל תתעלל לחוגר, זה שחוגר לקרב, אל תגיד, אנחנו הולכים לנצח וזה, תתפלל עכשיו, שתחזור, תעשה סעודת הודיה. אל יתעלל חוגר כמפתח. ואצל מצרים זה בדיוק הפוך. לפני שהם ניצחו, הם כבר שמו על הסוס את כל הזהב והכסף כדי לחגוג ניצחון, ולכן, מתי שהם מתו, לעם ישראל יצא מזה הרבה רווחים. אבל לכן המצרים היו מאוד מחשיבים את הסוסים שלהם, עד כדי כך שהם קדמו לרוכבים. הסוס היה העיקר והרוכב התפל. לאדם יש התמודדות, האם הרוכב, זה הדעת, היא העיקר, או הסוס, שזה היצרים שלו, שועט קדימה לפני הרוכב. וזה מה שקורה פה. הבן השפחה רודף אחרי הסוס. הסוס מוביל אותו. וזה מאוד גרוע. כשאתה מובל על ידי הסוס, מצב לא טוב. הוא קובע לך, הוא מכתיב לך את סדר היום. כן? מתי ששלטון אמיתי זה השלטון מכתיב את סדר היום. שלטון לא חזק, זה שהגורמים החיצוניים מכתיבים את סדר היום. ואז קורה מצב שבו כל מיני כל מיני גורמים שהם אויבים, הם קובעים מתי יהיה ככה ומתי יהיה ככה, מתי יהיה מלחמה, מתי יהיה שלום, מתי נרוץ לימינה, מתי נרוץ שמאלה. וזה מה שקורה לבן השפחה, שהוא מלך, הוא הרי לקח את המלכות, אבל הוא לא מלך, כיוון שהוא היום מגלים שהוא רודף אחרי הסוס, והסוס בורח והוא רודף אחריו, הסוס בורח והוא רודף אחריו. כלומר, הסוס מכתיב לו את המסע, ואף פעם לא משיג את הסוס. עכשיו, לפנות בוקר נהיה פתאום, הוא פוגש את האדם הזה, נפגשים, ואז נהיה חוכה גדולה על פני כל היה. סתם ככה אני כבר נזכיר, הזכרנו את הסוס וזה רוחבו. הרי פרו בדיוק הסיפור הזה, לפני שנגיע לחוכה, פרו בדיוק הסיפור הזה. פרו היה מלך ששלט על עם שלא שייך אליו. הוא משתלט על עם ישראל, לקח אותם לעבדים, ורדה בהם, משך 210 שנים, הרבה מאוד זמן. פרו לכאורה היה מלך של הממלכה הגדולה ביותר באותה תקופה, חוץ מהשור. אבל לכאורה מצרים הייתה מהממלכות השיעור, מהאזור של השיעור, הממלכה של הציוויליזציה של אותה תקופה זה מצרים. כל היום הם בודקים ורואים כמה התפתחות, אפילו טכנולוגית הייתה להם. לא יודעים אף אחד להסביר להם איך הם הביאו אבנים אדירות כל כך ובנו את הפירמידות, שכל אבן שוקלת טונות, אלפי טון, כל אבן כזאת. הביאו אותם לפי מה שרואים היום, המרחקים שבשם יחצבו אותם, זה קילומטר, מאות קילומטרים. איפה שמצאו את המחצבה של האבנים, איך הביאו אותם, איך שינעו אותם משם למקום של הפירמידות, ואיך הרימו אותם לראש הפירמידה, גובה של עשרות מטרים. אף אחד לא יכול להסביר את זה, יש כל מיני הסבירים, אבל אף אחד לא הסביר באמת מה קרה שם. זה היה להם כל מיני כלים שפיתחו, שאיתם הם עבדו, כלי עבודה, ממש, אנשים שחוץ מהכישוף שהיה מפותח שם מאוד, וכל מיני אפשרות של שימור, מצאו בפירמידות דבש, תראי לגמרי, לפני 4,000 שנה. סתם דבש. כל מיני דברים שהם הצליחו לשמר וכל כתורת, והיה להם גם הכתב והיה להם ספרות, רואים את כל הפירוסים. זה היה המקום, המקום. שם הכל היה מפותח מאוד. פרו היה מלך של המקום הזה. הוא היה אדם קטן מאוד, מבחינה גופנית. מאוד קטן, קטנצ'יק, מרובה כזה קטן. ועמל עמה. קטן מאוד, גם נבוכדנצר, הגדולים האלה היו מאוד קטנים. המחשף גדול, מאוד מחשף מאוד מאוד גדול. אריזל אומר שהמחשף גדול מאוד מאוד. ופרו הגדול הזה, שהקטן וגדול, הוא היה עבד. עבד. לא מלך אמיתי. עבד. אבל מה? רצה הקדוש ברוך הוא שישתעבד בעם ישראל בשביל התיקון של עם ישראל. אז עם ישראל שהיה המלך האמיתי, עם ישראל בני מלכים, הפכו לעבדים. כזה אבסורד. הצאצאים של המשפחות הכי מכובדות בכדור הארץ, שזה אברהם, יצחק ויעקב, זה ידוע, שאברהם, יצחק ויעקב היו משפחות הכי מכובדות. רואים את זה גם בעדויות מסביב. הם היו המשפחות, שכל אומות העולם ידעו שאלו המשפחות המכובדות באמת, עד כדי כך שגם קרובי המשפחה שלהם, קרובי המשפחה שלהם, כמו לוט, הסביבה פחדה מהם. אתה קרוב של אברהם אבינו, אתה קרוב, אתה אחיין שלו, אתה קרוב שלו, קרוב לזרע המלוכה. ואותם משפחות מלוכה, הצאצאים שלהם, 70 נפש, בני יעקב, הפכו לעבדים בעבדות עולם, דורות אגבי דורות, 210 שנים של עבדות מוחלטת, שמי שקורא את התיאורים שחזל על עבדות, אי אפשר להבין איזה עבדות, עבדות של גוף ונפש. אנשים שמהבוקר עד הערב עבדו בשביל לעשות דברים שלהם תוחלת, אין להם שום משמעות. אנשים בנו מגדלים ששקעו למחרת בחול, באדמות החוליות של מצרים, זה שקע תוך יום. עבדו משך מאות שנים על מגדלים שלא הועילו כלום. זה לא הפירמידות שרואים היום, זה לא הפירמידות מתקופת, זה לפני תקופת בני ישראל לכאורה. הפירמידות של עם ישראל הם קרסו, זה פתאום ורמסס, זה לא היה שום תועלת, רק פשוט לשעבד ולהשפיל ולהחליש את עם ישראל שאיים עליהם בעצם נוכחותו. ואם ככה, למה הם שלטו בעם ישראל? למה הם שלטו בעם ישראל אם לא הסתיקו בהם שום תועלת? נכון שהם שעבדו אותם מעבודות בית וכאלה, אבל בעיקר הם תללו בהם. הם הרי גם לא עבדו בהם בצורה שתהיה דווקא תועלתית. רואים מכל הגזרות שהם גזרו, הם נתנו לגברים עבודה של נשים ונשים עבודה של גברים. היום הם כן, העולם מחליף מרצונו את העבודה של הגברים לנשים ונשים לגברים. אף אחד כבר לא זוכר את מקומו, וכל אחד תמיד פוזל לצד השני. אבל פרו אז החליף וגרם לנשים לעשות עבודות שלא מתאימות להם, לפי המבנה גוף שלהם, לפי המבנה נפש שלהם, ולגברים הפוך, נתן להם עבודות של נשים כדי להשפיל אותם וכדי להטיש אותם. למה הם שיבדו אותם ככה? השיבוד העיקרי שמצרים רצו להשיג זה שיבוד רוחני. הם ידעו שלעם ישראל יש כוחות רוחניים מיוחדים, שכאשר הם ישלטו עליהם, איך שולטים על אדם? אתם לא להרגיש נחות. ברגע שמרגיש נחות, אפילו שהוא האדם הכי חזק בעולם, הוא עבד עולם. עכשיו, הוא לא צריך דווקא להפיק ממנו תועלת תעשייתית. הוא מפיק ממנו, המצרים עבדו בעיקר על כישוף ועל רוחניות, ומפיקו עם ישראל תועלת רוחנית. אריזל אומר שפשוט תפסו את עם ישראל בעורף שלהם כביכול, העורף הרוחני. שם עובר שלושת הצינורות המרכזיים, שזה נקרא קנה ושת, וורידים, הקנה של הנשימה, ושת, שזה המאכל, וורידים, שזה הדם. שלושת הערוצים האלה עוברים מהמוח אל הגוף, ולכן זה כאילו כמו הכביש האוטוסטרדה המרכזי, שם עוברים כל המשלחות של המזון וכל הדבר, העורק המרכזי שמעביר מהמוח אל הגוף של עם ישראל, המוח של עם ישראל והגוף של עם ישראל. שם פרעו, שזה אותיות העורף, יושב שם עם שלושת השרים שלו, שר הטבחים, האופים, המשקים, והוא יושב עליו, על המקום הזה, ויונקים מכל הכבישים האלה שמעבירים את המזון, את הנשימה ואת הדם, שזה כל הנפש. ומזה הם יונקים. וזה אומר שמשליטים את התאוות, הרעות, שלושת התאוות המרכזיות, על גוף האדם, על הנפש של היהודי, ואת המוח שלו, הם ככה מתאים את זה למקום שלהם, ולוקחים לעצמם את המוחים של עם ישראל. אנחנו אולי לא כל כך מעריכים את המוחים שלנו, יש המוחים, אין מוחים, אבל המצרים ידעו טוב מאוד להעריך את המוחים של עם ישראל, ידעו ששווה להשקיע בלהרוס להם ולהטות את המעיינות שלהם, של הנפש, למצרים, כדי לספק את הכוחות של הכישוף ושל העוצמות שלהם מתוך המוחים של עם ישראל. לקחו לעם ישראל את המוחים, זה מה שקורה ליהודי, שלוקחים לו את הראש, אין לו ראש. כשאין לך ראש, אז הראש שלך משרת מישהו אחר. כשאדם אין לו ראש, אז את היישוב הדעת שלו גוזל מישהו אחר שעושה בו שימוש נרחב לרעת האדם. עכשיו, האדם צריך בשביל זה להכניע בחזרה את מצרים ולהחזיר לעצמו את הראש. כלומר, לגרום לעבד הזה שנקרא פרו, לחזור למצב שאתה עבד ואני מלך. לא צריכים להרוג אותו דווקא, חלקם כן צריכים להרוג, אבל את פרו לא הרגו. שימו לב שהקדוש ברוך הוא לוחם מצרים ומכניע את כל חיל פרו בים, הוא משאיר מישהו אחד, פרו משאיר אותו, הוא עוד ממשיך לחיות שנים רבות, הוא מגיע עד ננווה. הרבה שנים, תקופת יונה, שאלה תקופת הנביאים, תקופת יונה הנביא, בנינווה. פרעה של מצרים נהיה מלך בנינווה, עיר ענקית, שלוש שנים ללכת אותה מצד לצד. והוא הופך להיות מלך גם שם, ושם הוא עושה תשובה. סוף סוף הוא עושה תשובה שם, אחרי שגם שם הוא כבר מקבל מסר מהנביא שזהו, אז הוא עושה תשובה. למה שהוא התפרעו? אז לפי דרך הפשט, שהוא יראה בעיניים את הנקמה. ולפי האמת, לפי הפנימיות, זה אומר שפרעו הוא כוח רוחני מסוים שצריך לנווט אותו למקום הנכון, צריכים להכניע אותו ולהעביד אותו. ברגע שאתה מעביד אותו, אתה מחזיר אליך את כל מה שהוא לקח. אתה מכיר את המושג שנקרא לקחת נקמה? הוא אומר לקחת נקמה, נכון? בלשון לקחת נקמה. למה לקחת נקמה? אדם שמישהו פגע בו, הוא מרגיש צורך לנקום, נכון? לנקום. למה לנקום? היהודים בתאי הגזים, יש מקומות שמחרטו איד נקמה. יהודים נקמה, תנקמו. אנשים לפני שהם מתו, הם ביקשו ותבואו עם אדם, לפעמים כתבו. יש אפילו מקום שהם חרטו עם האצבעות על דלת פלדה. אי אפשר להסביר את זה. מה הם חרטו על דלת פלדה? כזה כוח. מתי לפני שהם נפטרו, מרוב הבערה לנקמה, הם כתבו, יש מקום שכתוב נקמה על פלדה. כנראה עם האצבעות חרטו את זה, אי אפשר להסביר איזה כוחות אתה מקבל. והתביעה לנקמה היא לא סתם, מה יש לך בנקמה? נקמה זה צורך פנימי מאוד של האדם, שצריכים לרסן אותו כבר נראה, אבל הצורך שאדם מבקש נקמה, זה כשאדם משפיל מישהו, כשמשפילים מישהו, אז המושפל הנפש שלו נלקחת על ידי המשפיל. לא סתם עמים שכובשים כל המדינות, הם משפילים את הראשים של אותן מדינות, או עושים טרנספרים, כמו שעשו בכל המקומות, כדי לגרום להם לא להיות במקום שלהם. כי כשמשפילים עם או אדם, חלילה, אז לוקחים את כוחות הנפש שלו. כשאדם לקחו את כוחות הנפש, הוא מבקש נקמה, כי הנקמה זה דרך שהוא יחזיר לעצמו את מה שלקחו לו. אבל התורה אומרת לא לנקום. למה לא לנקום? כשאתה תנקום, אתה אדם קטן מדי בשביל לנקום ברשעים האלה. רק בורא עולם יכול לקחת נקמה. תשאיר לו שיקח את הנקמה עד הסוף. ולכן לפעמים דווקא המתנה לנקמה היא דרך יותר יהודית, ולא לקחת נקמה בידיים. כי הנקמה שלנו היא לא מספיקה. אנחנו נטעה בנקמה. הקדוש ברוך הוא ייקח נקמה מכל העמים. אבל הנקמה מהיצרה צריכים לקחת כבר היום. אדם צריך לתבוע נקמה כבר מהיצרה. אדם צריך להרגיש, הוא לקח לי את החיים שלי. הוא לקח לי את השלווה שלי. הוא לקח לי את המוח שלי. אתה הולך ואתה רוצה לראות חיים טובים, והיצר הזה גנב לך את העיניים, גנב לך את המוח, גנב לך את שלוות הנפש, אומר לך לא, חסר לך משהו שלא חסר לך. הוא הכניס לך דברים ש... מי ביקש? ולמה? ולמה הוא מטריד אותי? למה הוא משגע אותי? כשאדם מרגיש רצון לנקום ביצר זה טוב מאוד. זה גורם לו לעשות מעשים שיחזירו לו את השלטון לידיים. כשאתה רוצה לגרום לאדם להחזיר לעצמו את השלטון על הגוף שלו, על הנפש שלו, לצאת מתוך המסכנות שלא מסוגל לעשות כלום, לא יכול כלום, אני כזה נבח כזה, אין לי כוח, אני עצוב, הדרך היחידה להגיד לו, מותק, תכעס, תרצה נקמה מיצר הרע שלך. תיקח את הנקמה מכל אלה שיחלישו בדעתך, כי זה כל הכוחות שמשתלטים על הנפש של האדם. זה נקרא, שלכן כתוב שפרעו העבד הזה הובילו אותו אל ים סוף, ושם אתה רואה שהסוס מוביל אותו. הוא רודף אחרי הסוס, הסוסים הובילו אותו למרדף הזה אחרי עם ישראל. לא הדעת הובילה אותו, הסוס הוביל אותו. הרצון לשלוט הוביל אותו, והרצון הזה השפיל אותו, כיוון ששם הוא נכנע, שם הוא יצא ריק ובלי כל בלי הצבא שלו, הפסיד את הכל בים סוף, ובאמת עם ישראל קיבל מיד אחרי קריאת ים סוף, התהפך המצב, והעבדים הפכו לאדונים, קיבלו גם את הכוחות שמצרים, גם את הזהב שלהם, גם את העשירות, קיבלו תורה, אחר כך נכנסו לעם ישראל ונהיו אדונים. אז גם פה אותו דבר, הסוס רודף, והוא הביא את בן השפחה למצב שאוטוטו נמכר בחזרה לעבד. אבל לפני בוקר קורה כל חוכה ביער. יש יער כזה, פתאום לפני בוקר שומעים קול של צחוק, זה נשמע ממש לא סימפטי. אתה נמצא בתוך יער חשוך, והלילה הולך לקראת סיומו, ואז פתאום מטלטל את היער, כתוב שהאילנות רעדו מכל החוכה, מכל הצחוק רעדו האילנות. זה נשמע משהו מאוד לא אנושי, מאוד לא מתוך היישוב. ולכן הבן המלך האמיתי שמגיע פה אומר, מה זה כל החוכה? הוא שואל את האיש הזה שהוא פוגש על העץ. אז האיש הזה אומר לו, אני כבר לא מפחד, הייתי פה כבר כמה לילות, התרגלתי לזה. הוא לא מפחד בן המלך, בן השפחה. בן המלך כן מפחד ואומר, תשמע, זה נשמע לי כמו ששייך לשינדלדים. זה לא נראה לי כל כך נורמלי מה שקורה פה. למה בן המלך מפחד ובן השפחה לא מפחד? אז הבא שם, מה זה צחוק? לצחוק יש שימוש רחב. הצחוק יהיה קשור לגאולה שלנו. לגאולה עתידית, אנחנו נראה שגם הצחוק הזה בסוף מומתק. לגאולה, כתוב שהגאולה לא תהיה לא בזכות אברהם, לא יצחק, לא יעקב, אלא יצחק בסופו של דבר יהיה דמות מתוך שלושת האבות של דרך הערוץ שלה יבוא הגאולה. זה נביא שאברהם אבינו זה חסד, יצחק זה גבורה ויעקב זה תפארת, שילוב בין השתיים. אברהם אבינו כתוב שהוא לא גאה לנו גם כן, כביכול אין לנו תקווה מאף אחד, אבל בסופו של דבר כתוב שיצחק, דווקא דרך יצחק יבוא הגאולה. אברהם יחזיק אותו מימין ויעקב משמאל או משהו כזה, ודרכו יבוא הגאולה. דווקא יצחק, למה יצחק? אז הובא שהיום אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים, היום הכל בחסדים. הכל הרחמים מרחמים עלינו, מרחמים עלינו, שמרים עלינו, שלא יקרה לנו שום דבר, הכל עוטפים אותנו מעטפת של הרחמים כל הזמן. כי אנחנו לא ראויים, אנחנו לא יכולים להיות ראויים. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כאילו הגענו לרכבת אחרי שהיא ברחה מהתחנה. אדם נולד לעולם אחרי שכבר כל כך הזמן קרו איתו, כל כך הרבה גלגולים עברו עליו, כל כך הרבה תחנות שבכלל מכיר אותם, וכל כך הרבה דברים שהוא עשה ולא יודע שהוא עשה אותם. אדם, מה זה נולד? אדם נולד בגיל 20-30 ומתחיל לתפוס את עצמו. כי בשנים הראשונות בכלל הוא אף, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. ורק אחרי כמה שנים טובות הוא מתחיל להבין, אופ, אני חי בעולם שיש לו משמעות, שלכל דבר יש השלכה, והוא מתחיל ללמוד בעצם את מה שמאוד היה רוצה לדעת בגיל 5. הוא מאוד היה רוצה לדפדף אחורה ולהגיד, טוב, אוקיי, אני רוצה להתחיל את החיים עם כל הידע שיש לי היום. אז אני מתחיל להיות בן אדם. מה לעשות שאדם מתחיל על פי רוב רובנו את החיים בנקודה שכבר הכל אף כבר. ולכן צריכים הרבה לרחם עליו. צריכים לשמור עליו ולהציל אותו, כי הוא עדיין לא בסדר, והוא עוד זה, והוא אומר, טוב, טוב, תרחמו עליי, אני, אם לא תרחמו, אני לא תתחשבו בי, אני לא אצא במשחק הזה, אני לא, אני, אם תלכו איתי לפי הכללים, אז מי יצא מזה? מי יעמוד?
הוא רואה,
אבל כשהוא מבין כבר עבור הרבה תחנות. אז מה? לכן אנחנו, בעיקר הקיום שלנו, חשוב מאוד לדעת ברחמים. מי שלא יודע מפסיד. כיוון שיש הרבה אנשים שמשוכנעים עדיין, שמגיע להם, אז הם לא יודעים את השפה של העולם, אומרים, מגיע לי, מגיע לי. בן אדם, אתה לא מבין את השפה, לא מגיע לך כלום. אז תתחיל להשקיע באוצר מתת חינם, כי יש הקדוש ברוך הוא אוצר של מתת חינם מוכן לתת בחינם. אבל אתה משקיע במקום של מגיע לי, ומגיע לי הקריטריונים לא מצדיקים שמגיע לך. אתה יכול לעשות משפטים ולהביא עורכי דינים, אבל זה לא יעזור, תביא עורכי דין, זה לא יעזור, כי לא מגיע. אז תלך ישר לדוכן השני, זה לא פה, יש תמיד, יש בגבול, או בטרמינל, יש שם בשדה התעופה, יש מקומות של דרכונים זרים, דרכונים ישראלים, אתה צריך לדעת איפה לעמוד, אתה תעמוד שעה בתור של דרכון זרים, יש לך דרכון של ישראל, אתה תלך בחזרה, תחיל לתור מחדש בדרכון האמיתי, בדרכון שמתאים. אתה עומד בדוכן של מגיע לי, פה לא מגיע לך, לך לדוכן של תן לי בילה שבא לך, יש כזה דוכן של תן לי ריבונו של עולם בילה שבא לך, זה נקרא עוצר מתת חינם. אם תעמוד שם, תבקש שם, תהיה, אפשר לפעול שם, רק אדם עומד, מתעקש על המקום שמגיע לי. אז אנחנו עושים הרבה רחמים, אבל זה לא תחליט. התכלית שיביאו אותנו למצב שיגיע לנו. בורא עולם כל כך רחמן, כל כך אוהב, שהוא רוצה לתת לך כשמגיע לך. כי זה לא כזה נחמד, זה נקרא נעמדי כיסופה, לחם של בושה. לקבל לחם בלי שמרחמים עליך. זה טוב, כי בלי זה אי אפשר לשרוד. אבל אתה מעדיף להיות שמגיע לך ולקבל. זה נקרא לכתחילה. אנחנו היום בדיעבד. מכירים? יש מושג בדיעבד, זה ארמית. בדיעבד, כבר אחרי שעשית. ויש לכתחילה, לכתחילה. אנחנו היום רק בדיעבדניקים כאלה. הכל הולך בדיעבד. אתה יודע, כיוון שניתן לך. זה עיקר השרידה שלנו. צריכים ללכת ולבקש מבורא עולם תמיד, תן לי כי אתה רוצה, כי לא מגיע לי. אם תשקיע הרבה בצורת בקשה כזאת, תיתנו לך הרבה דברים טובים. אבל אנחנו רוצה, הקדוש ברוך הוא, להביא אותך למצב שהוא כיף לו לתת לך כשמגיע לך. והוא עושה עבודה מאוד ארוכה ומורכבת, מסע שלם של בין המלך ובין השפחה, להביא את בן המלך האמיתי, מצב של בדיעבד, של אחד שלא מגיע לו, מצב שמגיע לו. זה תהליך ארוך להביא אותו מצב שמגיע לו. הגאולה העתידית תהיה גאולה של מגיע לך. זה יצחק אבינו, גבורות, יצחק, פחד יצחק. אנחנו אומרים פחד יצחק, איזה פחד? מי יכול לעמוד? מי יכול לעמוד? יש צדיקים שעבדו את השם כי מגיע להם. הם היו כל כך צדיקים שהם הצליחו לקבל על פי דין. ואותם צדיקים, באמת, היה מגיע להם, כי הם הצליחו לעמוד בכל הקריטריונים הרוחניים. וזה הכי כיף, הכי טוב בעולם זה לעבוד לפי מה שמגיע, ולמתיק את הגבורות זה נקרא, שפת הפנימיות, להמתיק את הגבורות. כי כשמגיע לך, אתה לא מפחד מכלום. כשכבר ניצחת את הפחד, כבר לקחת את הפחד, הוא בשירות שלך הפחד. הוא לא, אין לך מה לפחד יותר, אין לך מה לחשוש. אנחנו היום עדיין חוששים מהפחד. אנחנו אומרים רק שלא יהיה פחדים, מבקשים רק שלא יהיה פחדים. אבל העתיד לבוא, יצחק יגאל אותנו. הפחד בעצמו יהיה הגואל. הפחד שמנו מפחדים, הוא יהיה הגואל. לא נפחד משום דבר, כיוון שהפחד יהיה בצד שלנו. אנחנו היום תמיד, אתם יודעים, כולם מפחדים, הילדים מפחדים, המבוגרים מפחדים, כולם טראומה, אין להם קרב, כולם, כל הארץ, אין להם קרב. כי הפחד תמיד עומד בצד וגורם לנו לנוע תמיד. אבל יהיה זמן שבו הפחד כבר לא יאיים, הוא יהיה בצד שלנו. ההמתקה של זה יהיה על ידי צחוק. למה על ידי צחוק? אנחנו נגיע לזה בהמשך הסיפור, רק אני מזכיר שתמיד צחוק הוא דרך להתמודד עם פחד. נכון? איפה יוצאים בדיחות הכי טובות? מצבים מתוחים. מצבים של פחד יוצאים בדיחות. אם אתה רוצה ללמוד מה מפחיד עם מסוים, תשמע את הבדיחות שלו. הבדיחות זה מה שמפחד. אם אתה רוצה לדעת אדם מסוים מה מפחיד אותו, הבדיחות שלו זה הדבר שמפחיד אותו. זה בדיוק מנוסה. מקומות שיש בדיחות על רעב, זה מקום שהיה רעב. מקומות שיש בדיחות על מוות, זה מקום שנוגעים קרובים מאוד למוות. חבר'ה קדישה, חבר'ה שמסכים סביב מוות. או חיילים בסבא, באזור קרבות, עכשיו סיפר מי שחזר, יש הרבה בדיחות סביב בדיחות שחורות, מה שנקרא, הומור שחור. זה תמיד הרצון להתמודד עם דבר מפחיד, אתה לוקח את אותו דבר ומפרק אותו באמצעות צחוק. יש איזה ביטוי חיובי וביטוי שלילי. ביטוי חיובי זה יהיה לעתיד לבוא שנראה שיש צחוק אחד גדול מכל הפחדים. אבל היום יש איזה גם כן ביטוי שלילי, שזה מה שקורה פה. יש חוכה. מה זה חוכה? צחוק זה התשובה שנותן אדם שאין לו תשובה. מי שרוצה לעשות תשובה כשאין לו תשובה, הדרך הכי דעת התשובה זה לצחוק צחוק אחד גדול. אז שזה בשירות הלא נכון, בשירות לא של צד הקדושה, העולם הזה עושה את זה. מה העולם הזה עושה? העולם הזה עושה לאדם, מטעה אותו כל החיים. ואומר לו, בוא לכאן, בוא לשם, בוא תשקיע, בוא תשקיע, בוא תשקיע. בסופו של דבר מה הוא עושה? עומד ופותח לו פה ענק שצוחק וצוחק 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 וצוחק, עושה ממנו צחוק אחד גדול. ואתה בזה מבין את הברוך הגדול, מה השקעתי בליצן הזה? כאילו זה לא אדם שאומר לך, כל הזמן הוא מלווה אותך, אומר לך, אני אז כן, כן, אני תשקיע, תשקיע, תן עוד כסף, תן עוד כסף. בסוף הוא צוחק ממנו. אני הכרתי אדם שהשקיע בעסק בודד, עסק כמעט יחידי בארץ. זה היה מובטח לו שיצלח, זה היה עוד אחד כמו בארץ. עסק טוב, מצליח מאוד. שלא היה לו מתחרים כמעט, היה לו עוד מתחרי אחד, זה לא מתחרי אפילו באזורים אזור אחר בארץ. הוא סיפק לקהל לקוחות קבוע, עשה כסף טוב, מפעל טוב. והיה לו שותף. ולשותף היה בן. והוא טיפח, הבן הזה הצעיר, ואותו אדם, כמובן היטב, טיפח את בן השותפו. טיפח אותו וגידל אותו ולימד אותו להיכנס למקצוע. בשלב הסם השותף נפטר, נשאר הבן. הבן נכנס לעסק של אבא שלו, בחור צעיר, שלמד מאותו אדם, מבוגר את כל סודות העסק. מה הוא עשה? יום אחד, אדם רשע, רע, לקח את העסק, הכתיב את הבן אדם שכבר זקן, אדם מבוגר, על כל מיני סעיפים, יש רכוח, לכל מיני סעיפים, שהוא לא יודע אפילו מה הוא חותם כל כך, הוא עובד כזה, עבד עם עורכי דין, ונשאל אותו מכל העסק לגמרי, ולקח לו גם כן את הפיצויים, השאיר אותו קירח לגמרי, והכל מעוגן בחוק. עשה לו סיפור שלם. בסופו של תהליך, שאותו אדם אמר, תגיד לי מה עשית, אני בניתי אותך. מה הוא עשה? פשוט צחק לו בפנים. צחק לו בפנים, הוא לא פרח לחול, ולא הלך והצטדק, וצחק לו בפנים, והוא ציפר את הבדיחה לכל החברים שלו. זאת אומרת, אותו דבר שבא להקות באדם, אותו כוח שרוצה לנשל את האדם מהכל, הוא לץ. התשובה שלו לכל זה למה עשית צחוק אחד גדול. והפושים הגדולים זה אנשים שצוחקים. כי אלה שלא צוחקים, הם לא כאלה פושים גדולים. אתה יכול לדבר איתם עוד. אתה יכול לעצור, אתה יודע, שמה, יש לך מוסר, אתה עושה כזה דבר. אבל מה כתוב? ליצנו את אחד דוחה, 100 תוכחות. אדם שעולה ליצן, אתה יכול להגיד לו, תשמע, יש דין ויש דיין. יום אחד תפיסו אותך, זה יתנקם בך יום אחד. גם אדם בעולם הזה, אף אחד לא יוצא נקי. סוף גלה ותליה, תמיד יהיה משהו. אבל מי שצוחק, אין לך מה להגיד לו. הוא צוחק, הוא מפרק את כל התוכחה שבעולם. אתה לא יכול להוכיח אדם שצוחק. זה בלתי אפשר. יש לך בכיתה ילד שצוחק לך מול הפנים, אין מה לעשות איתו. אפשר, אבל לא בצורה של... אתה לא יכול לצוק עליו, לא להניש אותו, זה לא יעזור כלום, הוא עושה צחוק. צחוק מפרק כל דבר מפחיד. יש איזה שירות טוב, נראה בהמשך בשירות הקדושה, יש איזה שירות מאוד רע. הלץ מסיר מעליו כל יכולת של ריסון, ולכן זה בסוף פוגע בו, כיוון שהוא... יש איזה דבר שהצחוק צוחק מצוחק אחרון, אבל בפועל, בשעת מעשה הוא מנצח. הוא צוחק מכולם. יש לך איזה נשיא בעולם עכשיו שכובש ועושה מה שהוא רוצה. מה התשובה שלו לעולם? צוחק מכולם. סירוסיה. צוחק מכולם, לוקח פה, לוקח שם. צוחק מכולם. אתה לא יכול להתווכח אנשי צוחק מכולם. כן, הוא צוחק. למה אתה לקחת? כי בא לי, הוא לא נתשובה. צוחק. כשאדם מתחיל להצטדק, אתה יכול לפתוח אותו דו שיח, תגיד לו, זה לא בסדר, מה אתה מצטדק? זה לא מוסרי. אבל הוא לא אומר, אני לא רוצה להיות מוסרי. אני עושה בגלל שאני יכול, כי מתאים לי לעשות. אין לך מה להגיד לאדם כזה. היצר עושה אדם בדיוק ככה. הוא אומר, למה עשית לי? למה גנבת לי? למה שחברת אותי של לעשות את זה? צוחק עליך. ככה, כי זה השם שלי, יצר הזה, שכחת שזה השם שלי, זה מה שאני עושה, זה המקצוע שלי, מה אתה רוצה? חסיד פלא גם כן, מישהו גנב לו איזה משהו, אז נראה לו גנב לו פלאפון. זה הרב אחד גנב לו פלאפון. אז הוא התקשר, אז תגיד לו, למה אתה גונב? לא, זה המקצוע שלי, אתה רק לא את הטלפון. לא, זה המקצוע שלי, מה אתה רוצה? זה המקצוע. אם זה המקצוע, מה זה עושה? הוא עושה ממך צחוק, הוא צוחק ממך. זה בדיוק מה שיוצא יצר רע לאדם, הוא צוחק ממנו. ורבי נחמן יש לו תיאור כזה בשיחות הר"ן, הוא כותב שהיצר רע נראה כמו אדם שהולך עם יד קפוצה, וכולם רודפים אחריו, כי הוא אומר, אתם לא יודעים מה יש לי ביד, אתם לא יודעים מה יש לי ביד, וכולם רודפים אחריו, כי מה יש לו ביד? ואחרי שרצים ככה מתנשפים, עושה פותח את היד, מראה לכולם, אין לי כלום. אז למה הוא עשה את זה? לצחוק עליך. לצחוק עליך, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה לצחוק עליך. וזה החוכה שיוצאת ביער בסוף הלילה. הלילה זה זמן שבו אמרנו כמה פעמים, מתעממים המאורות. השמש זה השכל, השמש מורה לחוכמה. היא צוללת לתוך הים, כמו שזה נראה, למערבה, ואז הירח נקרא עבד, עולה לעולם. ואז יש חושך. כשיש חושך, הדמיונות מתפתחים, הילדים מתחילים לדמיין, יש מתחת למיטה מפלצת, והמבוגרים מדומיינים שיש מתחת למיטה איזה כסף או משהו. כל אחד חושב על מה שהוא ירוויח ויעשה, והלילה מתחיל להתעורר. ואז הדמיון מתעצם, כל התאוות וכל השיגונות וכל היצרים וכל הבלבולים בלילה. כי הלילה זה זמן שבו אין ליקוי מאורות חושך, ואז יש הרבה מקום לדמיון לפעול. בלילה, זה הזמן שהגנבים נכנסים לבתים שבשמרנו, בלילה זה הזמן שבו כל מי שרוצה לפגוע מנצלת בחסות החשיכה. והלילה זה בו, הזמן שבו שלושת התאוות מתגברים על האדם, לכן כתוב שהלילה מורכב משלוש משמרות. שלוש משמרות, והלילה, הלילה מוקם בשלוש משמרות, ועל כל משמר יושב הקדוש ברוך הוא בוכה, הפוך מצוחק. משמר אחד, יש כלבים נוערים, יש חמור, יש תינוק שיונק, ואישה מספרת היא בלה, יש שלוש חלקים בלילה, שמרבזים על שלוש תאוות שיש בעולם, ששלושתם פועלים כל אחד בתקופתו במהלך הלילה. וזה אומר, הלילה זה לא דווקא הלילה, זה זמן מסוים שנותן לה, זה הייצוג של התאוות בעולם, הלילה זה הייצוג של התאוות. זה בדיוק הייצוג של התאוות בעולם. בסוף הלילה יש צחוק. כי כשנגמרים כל השלושת התאוות האלה, מה נשאר? צחוק אחד גדול. צחוק אחד גדול שנראה שיש בסוף המדקה, אבל כרגע זה צחוק גדול. בסוף הלילה, שעולה היום אתה שואל, אז מה נשאר מכל הלילה הזה? הרי זה היה חיים מאוד, מאוד עשירים, הלילה היה מאוד ערני, הרבה דברים קרו מהלך הלילה. אבל כשמגיע אור ראשון ועולה, והלילה נשאר ומתעדה כלא היה, אז יש צחוק אחד גדול שצוחק ואומר, מה נשאר לך ממני? וזה הלילה צוחקי וכל הדמיון צוחק מאדם. בסוף הלילה, כשאדם משקיע את כל כוחותיו בדמיונות, שם בזה כסף, שם בזה את האהבה שלו ואת הרצון שלו, את האמון שלו הוא נותן בזה, בסופו של דבר הוא עומד מול הצחוק הזה שעוטף את כל היער ומטלטל ונער את כל העצים, ואדם מבין פתאום, עם מה נשארתי ביד? זה צחוק. צחוק גורל, אבל שזאת משמעויות. יש צחוק כזה גדול שהעולם צוחק מהאדם. ואנחנו צריכים ללמוד איך לא ליפול במלכודת הצחוק הזאת. כי יש מלכודת צחוק שתמיד זה נגמר מפח נפש. ואדם מאוד מאוד, זה מאוד כואב לעמוד וצחוק. אבל אתה מתאר שאדם יוצא מן העולם, אז הכאב הגדול ביותר זה לא הגיהנום. הכאב זה הבושה, וואו, מה הפסדתי פה? איך הייתי עושה רווחים על כל רגע ורגע? איך מסית את החיים שלי ככה על שטויות, על בלבולים, על דאגות, על פחדים, על רצונות כאלה ואחרים? למה בזבזתי את הזמן שלי על כל מי שלא יכול לעזור לי? בשעה שסביבי כל כך הרבה דברים שאפשר להיעזר בהם באמת, כל כך הרבה מקומות שהייתי יכול לפתוח, כל כך הרבה דלתות שהייתי, היה כדאי לפתוח אותם, כל כך הרבה הוצאות שהייתי יכול לקחת לעצמי, זה רשום כבר על שמי. ואז מה קורה? יש מישהו שפותח עיניים וצוחק ממנו, מתלטל, מצחוק, צוחק ממנו. למה כתוב פה שהיצר על עתיד לבוא, ייראה לצדיקים כהר גדול ולרשעים כחוט, שערה כמו חוט. כלום. למה? אז כתוב, צדיק היום מבין שהיצר זה כלום. מה אתה מתייחס אליו? תעבור אותו, זה בלבול, זה רגע אחד שהוא תופס לך את המוח, רגע שני, אתה אומר, בוא נע, אני יודע מה אני רוצה בחיים. הוא עובר אותו. בסופו של דבר הוא יראה שמכל הניצחונות האלה יש בזה ער ענק של הצלחות. פה דחפת, פה דחפת, פה קצת עצמת, פה קצת מנעת את עצמך, פה קצת התאפקת, זה מצטבר. זה לא נחשב כמו דברים קטנים, זה נהיה ער ענק. אתה רואה איזה כמו הר גדול, אומר, ברוך השם, איזה יופי, ניצחתי אותו, איזה, ברוך השם, זכיתי. יש לו גן עדן מזה. אבל מי שלא זכה, מה קורה? בחיים הוא כבר אומר, איזה הר, אני לא יכול עליו, איזה דבר גדול, איזה גבר הוא, איזה גיבור הוא, אני לא יכול, הוא כל כך משכנע. מתי שיגמר הסיבור, הוא יראה שזה שטויות, הפוך, כל פעם זה היה ניסיון קטן. אתה רק קצת תנצח, אל תנצח, אל תהיה צידי גמור. תנצח רק את הדקה הזאת, תחכה עוד שנייה. ואז היצר היצחק מנוגעית, תראה, אותי לא ניצחת, אה? עליי, אותי לא, יש לך את הצבא, יש לך הכל, אתה לא יכול עליי, אתה לא יכול עליי, אני מחבל קטן כזה, אתה לא יכול, מה לי יש לי ביד בכלל? אין לי כלום, אתה יש לך, אתה גיבור, אתה יהודי, יש לך כוחות, יש לך מוח, יש לך, מה אני? אין לי כלום. וגם יותר מזה, גיליתי לך את כל הסודות שלי. ראית כבר מה הבלופים שלי, למדת אותי כבר, לא היה לך זמן ללמוד אותי, כל כך הפעמים באתי עם אותו תחפושת, עם אותו סיפור, ותמיד נפלת, איזה טיפש אתה. ככה את היצר יצחק בנה, וזה התענוג של היצר. אסור לתת לו את התענוג הזה, אסור לנו. אנחנו צריכים לדאוג, מאוד לדאוג, לא ליפול בו, והפוך שאנחנו יצחק ממנו, ולא יצחק, לא יצחוק, הוא לא יצחק מאיתנו, וזה גם קורה כל יום. סוף היום, האדם יכול לצחוק מהיצר, או שהיצר צוחק ממנו. כלומר, אתה צוחק מהעולם, או שהעולם צוחק ממך. הכי טוב לצאת מהיום, שאתה צוחק מהעולם. זה טוב, זה תענוג, זה בנה, שאתה צוחק מהעולם. אבל כשאדם הולך משך היום, בלי צחוקים, רק ברצינות, לא רצינות, משמחה, אבל לא עם צחוק של היצנות, בסוף היום הוא צוחק. כשאדם הולך כל היום עם צחוקים, בסוף היום הוא בוכה. למה? זה בדיוק ההבדל בין מן המלך לבין השפחה. בין המלך האמיתי, מפחד. בונה, יש פה צחוק, זה שידה לדים. בין השפחה, אומר, רגע, רגע, רוצה באמצע הנרגיל, אומר לו, עזב אותך, אחי, אני מכיר את זה כבר, כל הילה הוא צוחק, הכל בסדר, תעביר הלאה. כי אתה כבר תקוע פה כמה ימים, אתה סיפרת מסליחה שאתה תקוע על העץ הזה כבר כמה ימים. מה עשית עם הצחוק הזה? הצחוק הזה צוחק ממך. מה אתה כל כך שלב? הוא צוחק עליך. בן המלך מפחד כל פעם מחדש. זה מפחיד אותו. הפחד הוא פה חיובי. אשרי המפחד. אשרי אדם מפחד תמיד. זה לא נקרא שתחיה בלחצים פחדים, בכלל לא. מפחד תמיד זה נקרא אדם שיודע שהכל פה אמיתי. אדם שנכנס לעשות עסקים, והוא אומר, הכל בסדר, הוא אותו אדם שתפגוש אותו עוד כמה שנים שיספר לך את הסיפור שהוא פשט הרגל, ודפקו אותו. דפקו אותך כי אתה צחקת כל הזמן, עכשיו אתה בוכה. אבל אם אתה תעצור, מתי שמציעים לך איזו עסקה, אתה תגיד, עכשיו אני לא צוחק, זה לא זמן לצחוק, עכשיו זה זמן לבדוק את העסקה, זה זמן להיות רציני, זה זמן להיות מודאג בצורה חיובית, בוא נדאג לעתיד שלי, בוא נדאג למה קורה איתי, אתה תצחק טוב מאוד בסופו של דבר. אותו דבר אדם שיוצא לעולם ובין, בוא נעשה אמיתי. אני רוצה להרוויח בעולם הזה, אני רוצה לצחוק בסוף היום, הוא האדם שיצחק בסוף היום. האדם שהולך לקראת היום צחוקים, הוא האדם שבוכה בסופו של תהליך. ולכן העולם הזה מאוד מעניין לראות, שבמקום שיש הרבה תאוות, יש הרבה צחוקים. זה אין שם שמחה, צחוקים לא שמחה, ליצנות זה לא שמחה, ליצנות זה לא שמחה. שמחה זה עושר פנימי שמבוסס על משהו אמיתי. ליצנות זה נקרא, אומרים אדם דבר הגיוני, והוא עושה מזה צחוק. אומרים אדם תשמע, הוא עושה מזה צחוק. ואתה שואל אותו, אז מה אם, זה שאתה עושה מזה צחוק, זה לא עושה אותך יותר חכם. זה עושה אותך יותר טיפס, זה רק מראה כמה לא אכפת לך מהחיים שלך. כמה אתה לא אכפת, אם נכון, לא אכפת לי.
אולי לא מבין משהו אחר. אבל גם אפשר להשאיר לו, אבל בנדם עד שהוא עושה את המהפך, אז הוא פתאום...
אנחנו לא מאשים אף אחד, אנחנו מסבירים בשביל מה שקורה. זה מה שקורה, שאדם לא יודע, זה לכן. נכון. אז לכן צריכים עוד לנסה, לא להיות בצד היודע, לא בצד הלא יודע. עכשיו, איך ניצלים ככה מאותו צחוק? אז כבר נראה שיש פה דרך שצריכים להמתיק את הצחוק הזה. דבר ראשון, אמרנו, דאגה, מעניין מאוד לראות שבית... תמיד על היצנות אמרנו שהיא קשורה למקום התאוות, אז מעניין שבחטא העגל, משה בן הלילה של מרום להוריד תורה. כשהוא ירד, הוא שמע חגיגות, פתחו שם מועדונים, התחיל שמח. חבר'ה רקדו ושמחו והיו מבסוטים. אבל משה רבנו ששמע את הצחוק, הוא לא שמע מבסוטים, הוא שמע משהו אחר. הוא שמע, הוא אומר, אני שומע לא כל מלחמה, הוא שמע רגע, זה כל מלחמה, אומר, לא, לא, לא. אני שמע, זה לא כל מלחמה, וזה לא כל של שמחה, זה לא מנצחים, וזה לא מפסידים, זה כל ענות אנוכי שומע. אני שומע פה, צריך לראות כמה פירוש מזה, אבל כל ענות זה נקרא, אני שומע פה כל היצנות ריקנית, אני שומע צחוק חלול, אני שומע, לא שומע פה לא בכי על הפסד, ולא חגיגות של ניצחון. זה שתי קצוות, חגיגת ניצחון ניצחת את היצר רע, בכי על הפסד זה גם לא כזה גרוע. טבעי, אדם מפסיד בוכה, זה אדם שיש לו אחריות. אומרים משה רבנו, זה לא הקצה הזה, זה לא הקצה הזה, זה משהו יותר גרוע. יש פה ליצנות טהורה. סתם צחוק, ואז הוא זורק את הלוחות ושובר אותם. כלומר, אי אפשר לתת פה תורה למצב הזה, אין פה אפשרות, אין פה כלי לקבל את התורה. מה קרה בחטא העגל? כתוב שחטא העגל חטו בשלוש עבירות. היה שם גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים, גם עובדה זרה. למה? הם בכלל התחילו, איך הגיעו לשפיכות דמים ולגילוי עריות? הם עבדו בכלל על עניין של עבודה זרה. יש שם כמה מחשבים, צאצאים של לבן, שהם רצו לעשות, להחליף את האלוקות בפסל, שיהיה למה, כדי שהוא יעבוד בשירות שלהם, לא ללכת אחרי מנהיג אמיתי. הם גם כן הובילו לפניהם את הסוס, מקחו את העגל, רצו שהוא ילך לפניהם, הוא ילך לפנינו, עשו עגל עזב. אבל אי אפשר. כדי להצדיק לעבוד עבודה זרה, תגיד לי, אתה משוגע, אתה עובד לעגל, אתה לקחת את זה תכשיטים, אתה לקחת פה זהב, הפכת את זה, אתה עשית את זה, איך אתה עובד את זה? הנביא צוחק על עובדי עבודה אלילים, הוא אומר, לוקחים בול עץ, בלשון של הנביא, כן, אני מתרגם את הלשון, מחציו הוא עושה מנגל, בשפה שלנו, כן, עושה מנו על האש, מחציו עושה פסל, תמיד העגל לוקח עץ, חוצה אותו לשתיים, חצי עושה מנו פסל, משתחווה, החצי השני של אותו עץ עושה מנו מנגל. יש גם כזה משפט, באחד הדתות, שאומרים, אם קר לך, קח את הפסל שלך ותעשה מנו מנגל, תעשה מנו על האש, תעשה מנו חם, תחמם מנו. וככה טוענים. עכשיו, אתה אומר, אז תסביר לי, איך אתה משעבד את עצמך לדבר המצחיק הזה? אתה בנית אותו, אתה יצרת אותו, ואנשים מאוד חכמים, באומות העולם, יצרו את הדתות האלה. זה ליצנות. זה ליצנות, זה בדיוק כזה, ויקומו לצחק, כתוב שם. ויקומו לצחק. יש מאוד כזה, כתוב בעוד מקום, גם ישמעאל. כתוב שהוא היה עושה, הוא היה יורה עם חץ וקשת על יצחק, כן? על יעקב. ועל יצחק, כן? ואז אומר לו שם, ואז אומר, אני מצחק, אני רק צוחק, זה צחוקים, זה לא ברצינות, אני רק צוחק, כאילו זה רק בצחוקים כזה. אז כתוב, הוא תמיד מצחק, אז זה צחוקים. הצד הרע שבעולם, תמיד אומר, זה רק היה בצחוק. הוא פוגע. זה רק היה בצחוק, זה לא ברצינות, אל תיקח את זה ברצינות. וזה הכי סוכר, איתו אתה לא יכול לעבוד, כי תמיד אומר, אני רק צוחק, לא התכוונתי ברצינות, והוא הכי פוגע. אז היקום הוא לצחק, הצחוקים תמיד מגבים את עבודה זרה, את השפיכות דמים, את כל העבירות ואת כל הפגיעות שאדם פוגע בחברו, תמיד עם צחוקים. כשזה רציני, הוא לא כזה רע. אתה יכול לתפוס להביא את שמה, אתה רציני, כמה אני רציני, יש שם מה לדבר, אבל כשאדם הוא צחוקים, הוא הכי רע שבעולם. כיוון שאין לו תחתית, אין לו סוף, אין לו מוסר. זה אדם בלי מוסר. זה יצירה. אז הצחוק הזה, זה הסיכום של הלילה. בסוף הלילה שומעים צחוק. בסוף הלילה שומעים דבר שגורם לך להבין כל מה שהשקעת פה, לא נשאר מזה כלום, ותראו מה קורה. בין השפחה, בסדר, זורם עם זה. בין המלך האמיתי מפחד. אומר, תשמע, צריך להיזהר פה. ובבוקר רואים שוב פעם את הבהמות מתחת הזה, ואז מתחילים לרדוף עד שניתו זה מזה. בתוך כך מצא שק עם לחם, וזה חשוב בוודאי מאוד במדבר, ולקח השק על כתפו והלך אחרי הבהמות. אז היה צחוק, הוא כבר פגש את הלילה, זה השלב שבו האדם מתחיל להבין יותר טוב את העולם הזה. כשאדם נתקל במעשה שעונו אותו, אם הוא לא נפל פשט רגל לגמרי, זה טוב מאוד. צריכים לשלם על זה כסף למי שעונה אותך. הוא העביר אותך קורס על אמת, חי, בחיים. אדם שספג הפסדים, הוא אדם שיודע מה להתרחק. יש חייד קטן שעכשיו יוצא לעולם העסקים, אז מה הם הדפקו איתו? אבל אם הוא קצת עבר בקטנה, מה שנקרא בקטן, את סימולציה של הפסדים, הראו לו מה זה נקרא להפסיד, הוא אדם שישקול את צעדיו, זה שווה. זה קורס, ולכן נשארתי כבר אנשים שעושים עסקים, שאומרים, חלק מהדמי, הכסף שמשל מהקורס של להיכנס לעולם העסקים, זה מה שאתה נופל. הטעויות שאתה עושה, זה חלק מהקורס שמלמד אותך מהם החיים. וזה נכון גם לגבי עבודת השם. כשאדם נכנס לעבודת השם, או לחיפוש רוחני, לכל מה שתקראו לזה, והוא עדיין נכנס בדמיונות של, בסדר, מה שאני אעשה, הוא לא יודע עדיין מה הם החיים, הוא לא יודע איפה מפסידים, איפה מרוויחים כסף. זה מאוד כיף, אבל זה לא המקום שבו עושים עסקים רוחניים. עסקים עושים אחרי שהם מקבלים כפות, סתירות לחי. מישהו הכניס לך קצת ולמדת, טעיתי. כשאדם אומר, יום אחד הוא קם בבוקר, הוא קולט שמישהו צחוק לו בפנים, צחוק חלול כזה של יצרה, הוא אומר, אופה, יופי, תן רגע, צלם אותך, קלטתי, זה יצירה. עכשיו למדתי מזה יצרה, ככה הוא נראה, עם הצחוק המכוער הזה שהוא צוחק עליך לסבם, זהו. עכשיו אני זוכר את התמונה שלה, כשפעם הבאה הוא יבוא עם מעונב כזה, כמו איש עסקים להציע להצעות, אני אכניס את התמונה ולהגיד, יופי, זה התמונה פרופיל שלך, זה אתה, זה הפרצוף הזה, המחייך הזה, זה אתה, אתה הרשע הזה שצוחק עליי, בסופו של דבר, אני עכשיו אשים את זה מההתחלה, כבר אני יודע שאתה האיש הזה שבא למכור לי פה כל מיני דברים, אתה הרשע הזה שצוחק עליי, אחר כך בטלפון אומר שזה המקצוע שלך לעבוד עליי. זה אתה. כשאתה יודע את זה, אתה לא תיפול עוד פעם. יותר מזה, אתה גם תוכל לקנות אותו בעצמו לבד. אם אתה תלמד, אתה תלמד גם לקנות אותו לבד, אז לא צריכים לפחד, צריכים לפחד מהצחוק, אבל לא צריכים להגיד למה צחקו עלינו. הפוך, טוב שצחקו עליך. אם צחקו עליך ולמדת לפחד מזה, אתה אדם יותר חכם, אתה אדם יותר מנוסה, אתה אדם שאם תבין את זה ותזכור את זה לפעם הבאה, אתה לא תעשה עסקים עם הטרוריסט הזה. אתה יודע איך לגשת אליו פעם הבאה, להקדים אותו בצד, לא להיות שופר טיפש, אלא להקדים אותו בצד. לכן זה שווה הרבה כסף. זה מה שקורה עכשיו ביער שבין המלך האמיתי, לא כמו שזה נראה שהוא טועה וטועה וטועה, הוא טועה ולומד, הוא טועה ועושה קורס. זה סדנה, זה סדנה להפוך למלך. כי להיות מלך לא נעים בלכבוש את הבחירות. זה לא בא לנצח בבחירות, זה קצת, זה אתגר. אבל אחרי שניצחת, לאיפה אתה לוקח את המדינה? איך אתה מצליח לשמר את המלוכה עוד דור? איך אתה מצליח להוביל את המדינה שאתה שולט עליה למקום טוב יותר? זה הדבר האמיתי שאנחנו צריכים לשאוף אליו. לקחת את עצמנו למקום טוב יותר אחרי שניצחנו. ולכן היער הוא סדנה. הוא סדנה שעבר בין המלך האמיתי דרך הטעויות שלו וההפסדים שלו בדרך למקום האמיתי. ועכשיו הוא מגיע למקום שבו הוא מקבל, הוא מוצא סוף סוף מציאה שהולכת עוד שווה הרבה מאוד כסף. המציאה הזאת נקראת שק עם לחם. הוא מוצא שק עם לחם, וזה חשוב מאוד במדבר. כי מדבר זה מקום שאין בו אוכל, ואתה לא יודע מה פטריות רעל, מה פטריות הזיה ומה פטריות שאפשר לאכול אותם. פתאום מגיע פה לחם, תשמע, זה מאכל שהוא לא דומה ליער בכלל. כיוון שיער, מי ששורד ביער, מה הוא אוכל? פירות יער, אם הוא ניצל ולא מת, כן, הוא לא טעו, לא בטעות, אז זה משהו שאיזה עשב רעיל, אז הוא יכול לשרוד. אבל לחם, אין ביער לחם. לחם זה תוצר שאדם עושה. הוא לוקח חיטים והוא מכין אותם, זה דבר שמישהו עבד עליו. ולכן לחם לא שייך ביער. לחם זה מישהו שהשאיר פה משהו, זה מישהו הביא מזון מהעיר לתוך היער. לחם זה מאוד חשוב במדבר. זה גם, עכשיו, איך הגיע פה מדבר? אנחנו נמצאים ביער. איך הגיע פה מדבר? כתוב יער, נכון? זה חשוב מאוד במדבר. צריכים עוד לראות מה זה, אבל בכל אופן, מעניין. כתוב יער וכתוב מדבר. ובאמת, כבר במאמר מוסגר אני אומר שהיער זה מדבר. כן, אבל יש פה רמזים בכל דבר. נכון. עכשיו, המדבר מזכיר לנו משהו. מה הוא מזכיר לנו במדבר? מזכיר לנו 40 שנה שהיינו במדבר. אתם זוכרים את 40 שנה שהיינו במדבר? היינו במדבר 40 שנה. מה עשינו במדבר 40 שנה? עשינו קורס רציני. עשינו קורס שלקח על 40 מסעות. היינו עשינו 42 מסעות ממתחנה לתחנה. הרבה דברים למדנו שם. רבנו, התכסחנו עם משה רבנו, והיו לנו הרבה טענות, רצינו לחזור למצרים, בכינו, קיבלנו איזה מכות, הפסדים, והשתהינו במדבר, ורבנו עם עמלק, והרבה דברים, אבל הגענו בסופו של דבר לארץ ישראל. באותם 40 שנה במדבר, למתת, כמעט 40 שנה בעצם במדבר, באותם 40 שנה, מה היה? מה אכלנו אז? אכלנו לחם מן השמיים, כמו פה. נפל לך לחם במקום שאין לו הסבר, איך מגיע לחם? מפה, זה לא גודל הלצים. זה לחם מן השמיים, זה נקרא מן, לחם רוחני, וזה פרנסה. לכן כתוב שהדור הכי נעלה שהיה אי פעם זה דור המדבר, נקרא דור דעה. זה דור שתבינו, הוא קם כל בוקר וראה ארוחה ל-60 ריבו איש, ילדים, נשים, גברים, נשים, ילדים, צעירים, זקנים, בכל הגילאים, מכל הסוגים, מקבלים אוכל שמתאים לכל אחד, מסביע את בני מאה ומכניס לפה, כולם מקבלים את אותו כמות, אוכלים וכל אחד צווה לפי יכולת הקיבול שלו. לפי המעיים שלו. אם הוא אוכל יותר מדי הרבה, זה מתאפש במעיים, זה לא טוב. זה מקלקל, זה לא בריא. ואין לזה רק החציות, אין לזה פסולת. זה כולו נבלע באיברים. אין פסולת, אין לו צריכים מציות. אדם נקי לגמרי, כמו מלאכים. האוכל הזה הוא צמר גפן כזה שאתה אוכל אותו, כל טעם שאתה מדמיין אתה מקבל בפה. איזה טעם שאתה רוצה. כל טעם שאתה רוצה. זה לחם רוחני. מי שחי ככה חי באטמוספירה אחרת. המן הזה מלווה את עם ישראל כל במדבר ונותן להם גם דעת. כי זה לחם של לחם, זה דעת. והמן היה לחם מאוד רוחני, שהוא נתן, רגע, יש זמן שהוא קצר, אני רוצה לגמור את זה, הלחם של דעת, שהוא נותן לאדם דעת, שאתה חי ואוכל את הלחם הזה, אתה רואה, מכיר את הקדוש ברוך הוא במקום אחר לגמרי. לכן היה להם ישראל הרבה תביעות, מה אתם מוכים כל הזמן? יש לכם כאלה מוכים, איך אתה בוכה? בכל אופן, במדבר, היה דבר מעניין, לא היינו צריכים לעשות כלום, נכון? כתוב סמלתך לא בלתה, רגליך לא בצקה, הסמלה, הבגד לא בלה, הנעליים לא התקמתו, לא נרסו, כמה שהלכנו, המישור והער והעומק הפכו למישור, הענן גיאץ הזה, היה תמיד מזגן, היה כל השיבת עננים האלה, ענני כבוד, עשו מזה באוויר, הם שלטו, היה שבא שהיה כזה מאוד חכם, הם כזה שלטו במעלות של החום והקור, לא ידי קר, לא ידי חם, האוכל נבלע באיברים, לא צריך לעשות כלום, אתה תמיד, הכל מסודר, בקיצור, אתה חיים טובים. זה נקרא מהלכים מן השמיים. מה ההפך של מצב של מדבר? ההפך של מצב מדבר זה נקרא למתת מלאכות. יש במשכן למתת מלאכות, אפשר לקרוא את זה למתת, אפשר לקרוא את זה הפוך טל. למתת זה, זה גם יש למתת מלכויות. למתת מלכות, עונש. וזה נקרא גם למתת מלאכות. טל זה בדיוק הפוך מהמלאכות. כי טל זה דבר שיורד בלי רעש, בלי מאמץ, גם מתי שאין גשם, יש תמיד טל, טל אף לא פוסק, גשם פוסק, טל לעולם לא פוסק, והטל הוא דבר מאוד עדין, שאתה לא רואה אפילו איך הוא יורד, הוא פשוט מצטבר על כל הדברים, על כל הבריאה, הוא מאוד בריא, צריכים את הטל הזה, יש תפילת הטל מיוחד שמתפללים, והטל הזה, זה נקרא טל אורות, טל אורות עליך, אז יש או למתת מלאכות או טל אורות, טל אורות זה מצב מבורך, ששפע מגיע מלמעלה, ולכן אמן מדמים אותו כמו לירידת הטל, הוא ירד כמו טל, שכבת טל מלמדה, מלמטה, שכבת מן ושכבת טל מלמעלה. זה פשוט היה חציצה מאדמות, מהחול המדברי, שלא ידבק במן. על זה מן ועל זה מלמעלה ככה, כיסו, אתה מקבל את זה ארוז, ככה ביתה, יצא, קח איתך לקחת לדרך, כן? אתה לא זה, לוקח איתך לדרך את המנה ארוזה, ככה זה הגיע. כל בוקר מחדש. הטל זה נקרא טל אורות, שפע רוחני שאומר, אל תעבוד. תהיה מוקדש לבורא עולם, לדבקות ולאמונה. שרנו, זה הדבר הכי טוב שיש. אבל כשאדם הופך את המשמעות של זה, הוא מקבל למתת מלכויות, למתת מלאכות. כל העבודות של העולם הזה, עבדות, עבדות, עבדות. שימו לדבר מעניין, חה, 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 משום מהצחוק, זה בינלאומי. זה נשמע כחה, חה, חה. חה, 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 שלוש פעמים, זה יוצא גימטריה טל. למתת מלאכות. חוכה. החוכה, שזה כבר הרבה שנים, זה לא אנחנו, זה לא המצאה שלנו, חה, חה, חה. זה אומר שמת הצחוק של העולם, זה קשור מאוד לעבודה. זאת אומרת, זה בדרך הרמז כזה. הצחוק שהעולם צוחק מאיתנו, את החוכה הזה, את החכה הזה, זה על זה שאתה עובד. זה לא שאתה צריכים לעבוד. אבל ככל שאדם עובד יותר, כך הוא מרוויח פחות. ככל שעובד פחות, כך הוא מרוויח יותר. אני מכיר כמה וכמה אנשים שזה פשוט פועל ככה. זה לא מעט שברגע לרגע תבזבז את הזמן, זה אסור. אדם צריך לעבוד, או ללמוד, או לעשות מצוות, או לעשות חסד, או להתפלל. אין יותר פה להתבטל. אבל ככל שאדם אומר רבי נחמן, גונב מהעבודה לחיפוש של הקדוש ברוך הוא, לעשייה של מצוות, של תפילה, של תעשה חסד, תעשה דברים טובים, ככל שאתה גונב מהזמן, תראה שאתה עובד פחות, מרוויח יותר. איך אומר הפסוק? תעבוד, תישאר פועל, תנוח, תהיה מנהל. אז זה מאוד ככה, כי זה לא אומר שאנחנו נתבטל, שוב פעם. אבל כשאדם משתעבד ויש כזה תאווה בעולם לעבוד הרבה, לעבוד, להוסיף עוד שעות, עוד שעות, עוד שעות, להשתגע, וככל שאדם יותר משתגע, הוא נהיה יותר משובד העולם והוא לא מרוויח יותר הרבה כסף. יודעים, למשל, המפורסם של רבי נחמן, אותו אדם שהיה מת מרעב, אמר לו, אדם, בוא תעבוד, תעשה, תקבל כסף בסוף היום. עבד, 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 הזיע, הגיע בסוף היום גמור, מת, איפה האוכל? אמר לו, מותק, דלת מול שם האוכל. דפק, מתנשף, אמר לו, בעל הבית, למה אתה מתנשף? בוא עכשיו תוכל, אמר לו, מה זה למתנשף? עבד יום שלם על האוכל הזה. לא, יש לך טעות חמורה. עבדת בחינם, ועכשיו תוכל בחינם. פה זה בתמחוי חינם. הוא הביא אותך בחינם, סתם, לא התחיל לתת לך כסף. אני נותן אוכל בחינם, היית מגיע לדלת הראשונה, היית מקבל מההתחלה את האוכל שלך. לכן אומר לו, עומד, נראה, האיש היער, נראה, לפעם הבאה שנלמד, שאומר לו, אתה לא רודף אחרי בהמות מותק, אתה רודף אחרי אבונות, תפסיק לחשוב שאתה רודף אחרי פרנסה. אין כזה דבר, זה דמיון. אין פרנסה. פרנסה מגיעה משם, כמו טל. פה מה שאתה רודף זה אחרי תיקונים. אתה צריך לתקן את העולם, לכן אתה רודף אחרי כל מיני פרויקטים. לא בגלל שצריך להתפרנס, יש טעות, אתה יכול לשבת בבית ולהתפרנס, ואתה יכול לעבוד כולם ולהפסיד את הכסף. וכל אחד מכיר את זה מעבודות שאתה מוסיף, לפעמים אדם, ככל שאדם יותר מפתח את הרגישות הזו, יבחון ויראה, כשהוא לוקח משהו שהוא לא היה אמור לקחת על עצמו, סתם, על חשבון השלווה שלו אפילו, על חשבון הפשטות, על חשבון הנעימות שככה יכולה לגרום לו להיות יותר מיישב בדעתו, הוא יראה שלא מגיע, בסוף לא מגיע מזה כסף. אחד אמר לי שם, גלגל המון כסף פעם. אז שרב אחד אמר לו, פעם הוא רצה להשתייע אצלו מה לעבוד, אז אמר לו, תשמע, עובדים פחות מרוויחים יותר. אז הוא צחק, אמר, זה נשמע כמו איזה מדבקה טובה לאוטו כזה. עובדים פחות מרוויחים יותר, משוואה כזאת. מה הקשר? אחרי שנתיים הוא אימץ את השיטה הזאת משימו, התחיל יותר לעבוד את השם ככה, וזה פחות הפחית את שעות העבודה. אומר לי, תשמע, אני מבטיח לך, אומר לי, מבטיח לך, בעבר גלגלתי הרבה יותר כסף, אבל לא נשאר לי כמעט כלום, נשאר לי קצת. היום אני מגלגל פחות, בהחלט מרוויח הרבה יותר, אומר לי, כפליים אני מרוויח. בסופו של דבר נכנס לי נקי הבית הרבה יותר כסף. אני עובד פחות, מגלגל פחות, מרוויח יותר. וזה מעניין מאוד, זה טעות שכולנו, תמיד אפשר לשמוע את זה וצריכים להיות אמיץ כדי לגלות את זה. שאדם עובד ומשקיע בעבודה והוא נהיה עבד לעבודה, הוא תמיד יפגוש כל האנשים האלה שגנבו אותו, ותמיד לא בסדר, ותמיד לא זה, ואפילו מרוויח כסף, זה הולך תמיד על דברים מיותרים. פה כנס, פה רפואה, פה זה, פה הפסד, פה טעות וזה. מה זה משנה אם הכנסת כל כך הרבה כסף, בסופו של דבר נשארת בשביל מה שאתה רוצה באמת לעשות עם כלום. ואתה אומר לך, חסר לי, חסר לי, חסר לי וחסר לי. זה נקרא תלמתת מלכויות. זה מלכה אותך מלאכות, מי שמרביץ לך. ואתה נותן את הגב שלך שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, לוקח עוד שעות עבודה ועוד כפות ועוד מכות ועוד תלמתת מלכויות ועוד. תעזוב, תהפוך את תלמתת לטל, תן לזה לבוא לבד. אל תרדוף אחרי זה כל כך, אבל אל תמשועבד כל כך. וזה בדיוק מה שמתחיל לומת בסיבוב הבא של הזה, ילמד אותו את זה, הבן האיש היער, אבל לפני כן כבר קורה משהו. פתאום מגיע בתוך שק, מגיע לחם. נראה את זה בפעם הבאה, שמתי שתלמד לוותר קצת על המתת מלאכות, ולהתחיל להיות ניזון מהטל אורות, אתה תוכל לקנות לעבד את העולם הזה, שבמקום שהוא ישעבד אותך, אתה תשעבד אותו. אתה תהיה המעביד של העולם הזה. זה לא הוא שלך.